ובכן, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות מאת הרב קוק זכר צדיק לברכה בעמוד קלמד א'. המשך המאמר למלחמת האמונות והדעות. יודעת היא, כן, בשורה השלישית של העמוד, עמוד קלמד א', זה לא כזה מסובך למצוא. שורה שלישית, מה? לא דיברתי איתו, מה אתה? כן, טוב. יודעת היא. מי זו היא? היהדות. או אם נדייק יותר בהקשר שהוא מדבר עליו, אמונת הייחוד. יודעת היא, כי בכל יש ניצוץ אור. לכל יש משמעות. כן, לאחרונה שאל אותי יהודי חשוב, האם לדעתך יש משמעות לחילונות? התשובה הייתה, מאחר ואתה מכיר אותי כמונותאיסט, אז המונותאיסט אומר שיש משמעות לכל דבר, שאם לא כן, הוא לא מאמין בייחוד השם. ייחוד השם נותן משמעות אל הכל, שנאמר ואתה מחיה את כולם. יש על זה מאמר מעניין של הרב צבי יהודה קוק, בעצם המאמר הראשון שהוא כתב, כנראה שהוא פרסם בימיו, נקרא התרבות הישראלית בתחילת לנתיבות ישראל. שם הוא מסביר שהייחודיות של אמונת ישראל זה שהאחדות האלוהית מקיפה את הכל, כלומר שממילא מוכרח להיות שלכל יש משמעות, כולל לרע. יודעת היא כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות. כלומר, ביהדות כמובן, בנצרות ובאסלאם, ובשינטו ובבודהיזם, ובאתאיזם, ובכל עמדה, ובקומוניזם, ובכל עמדה נפשית או אמונית שיש בעולם. בכולם יש ניצוצות של אור, נכון? בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה. כלומר מדובר בשני מישורים כל פעם, או רוח וחומר, או שעה ועולם, או יחיד וציבור. אלא שהם בהדרגות שונות. מה זה?
לגבי רוח וחומר, יחיד יצור בסדר. למה שעה ועולם? שעה זה זמן לכאורה. העולם זה גם מימד של זמן.
אולי נשאל את השאלה שלך בצורה הפשוטה ביותר שיכולה להיות. מה זה שעה ועולם? חולף ונצחי. בסדר? שעה זה מה שנקרא לשעתו. תודה רבה. לא היית צריך, אבל... תודה רבה. כן, אומר לשעתו. אין לך אדם שלא שעה. חיי שעה. עולם, הכוונה נצחי. כמו שאתה אומר, לעולם ועד. תורה נקראת חיי עולם. מניחים חיי עולם, עושים חיי שעה. האם עניתי על שאלתך? יופי. טוב. כשם שכוח הצומח אחד הוא, כלומר, כוח הצומח הכוונה הצמיחה, כן? כוח הצמיחה. הוא מתגלה בארץ אשר בלבנון ובאזוב אשר בקיר. גם האזוב שבקיר זה צמח, גם הארץ שבלבנון זה צמח. אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. כן? הארץ זה העץ הגדול ביותר שיש במזרח התיכון, אזוב זה העץ הקטן ביותר שיש במזרח התיכון. נכון? אבל שני העצים האלה הם באים מכוח הצמיחה האחד. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות, באופן עשיר ודרך רוממה, ובירודה שבהן באופן מטושטש בעוני ושפלות. כלומר, יש דתות שהן נמוכות. כלומר, פה הרב אומר שיש לנו מפתח, אם כן, לעשות דירוגים בין האמונות ובין הדתות. דבר שהיום לא נחשב לפוליטיקלי קורקט, סותר את ההכרה שפותחה על ידי האנתרופולוגיה, שבעצם כל האמונות שבעולם, לכולן יש משמעות, כי זה גישות אחרות מתוך פרמטרים אחרים וכו'. הרב לא בא לשלול את זה שיש משמעות לכל דבר, רק שבכל זאת יש לנו יכולת לדרג, דהיינו. דת שמקריבה קורבנות אדם, אנחנו יודעים שהיא פחותה בערכה מדת שאינה מקריבה קורבנות אדם, למשל. מהסיבה שמי שמקריב קורבנות אדם הוא ברברי. ולמה הוא ברברי? משום שהוא סובר שהאדם הוא בהמה. כלומר, אם כדי להקריב את האדם צריך לשחוט את האדם, זה סימן שבלי השחיטה האדם לא קרב. אם כן, האדם אינו אלא פרה. אז זו תפיסה מוקטנת של צלם אלוהים שבאדם. לעומת זה, מי שמבין שהאדם הוא בעל כוונה ורצון, מבין שהקרבת האדם נעשית על ידי הקרבת כוונתו ורצונו. דהיינו שהוא היה חפץ להיות קרב, כדרך שעשה יצחק אבינו, עליו השלום, זכותו הגן עלינו, שהוא רצה להיות קרב, ודווקא בזה שהוא רצה להיות קרב, בזה קרב. לכן הוא עולה תמימה. בסדר? מה?
אז לכאורה מי שלא מקריב קורבנות, למה שלא יותר גבוה משניהם?
אז אם כך, אולי יש מקום לומר שאולי בלי להקריב קורבנות בכלל זה עוד יותר גבוה. נכון? ככה היה מקום לחשוב. אלא שגם פה הטעות, שמי שאיננו מבין את הערך של הקרבת קורבנות, הוא סבור שהאדם מלבד הוא הניתן לעילוי במציאות, ואילו בעלי החיים אינם ניתנים לעילוי. איננו רוצה לשתף את העולם החי בעלייתו. וזה נורא חבל. איזה חמס הוא חומס את הפרות המסכנות, שאינן זוכות לעילוי על ידי שיופרש מהם קורבן אחד לשם. בסדר? אבל זה כאמור דורש לימוד. כן? פעם מישהו אמר לי שלפי הרמב״ם לעתיד לבוא לא יקריבו קורבנות. כי הרי הקורבנות הוקרבו רק בגלל איזשהו ויתור לתרבות של הזמן העתיק. אבל מאחר והעולם מתקדם, אז לפי הרמב״ם לא יוקרבו קורבנות לעתיד לבוא. ועניתי לאותו אדם שזה לא נכון, הרמב״ם לא כתב דברים כאלה. אמר, לא נכון, הרמב״ם כן כתב דברים כאלה. איפה? במורה נבוכים. אמרתי לו, תסתכל במורה נבוכים, תראה שזה לא כתוב. אמר, אני אראה לך שזה כתוב, אני אשלח לך את המאמר. אז נסעתי לארץ, מאותו מקום, ונשלח לי בדואר המקור כביכול. מה זה היה? היה צילום של מאמר מהקמפוס של אוניברסיטת בר אילן, ששם כתוב בתוך המאמר שהרמב״ם במורה נבוכים אומר שלא יקריבו קורבנות לעתיד לבוא. זה מעניין. מה שהדברים הופכים להיות נכסי צאן ברזל של התרבות, בעוד שאין להם שום יסוד עובדתי. תחפשו במורה נבוכים, לא תמצאו שורה אחת שבה הרמב״ם אומר שלא יקריבו קורבנות לעתיד לבוא. יש כן מקור מפורש ברמב״ם בהלכות מלכים שהוא אומר שהמלך המשיח יבנה המקדש ומקריב קורבנות.
אני רוצה לשאול לגבי דבר אחר שלו, שהוא כתב שהסבר שלו לזה שהקריבו קורבנות זה מתוך זה שעם ישראל לא היה בנוי, זה איזושהי תחנת בעיניים במדרגת האמונה של עם ישראל, שבלי זה הוא לא יכל להתעלות בעבודת השם שלו. זאת אומרת, זה כן סוג של פשרה.
אתה אומר דברים לא לגמרי זהים בכל חלק וחלק מהמשפטים שאתה אומר. אתה אומר, בהתחלה אמרת מה שאמרתי לפני שתי דקות, שהרמב״ם כותב במורה נבוכים שהקרבת הקורבנות הייתה כמין ויתור לתרבות של הזמן העתיק. ולכן אני לא מבין למה אתה חושב שאני חזרתי בי עד שאמרת את זה שוב. אני אמרתי את זה. אלא מה? להגיד שזה רק תחנת ביניים, זה הרמב״ם לא כתב.
בסדר?
אז בואו נשאל את השאלה. איך מצד אחד דבר שהוא רק ויתור לתרבות של אותם הימים הופך להיות דבר נצחי? זה דבר שהוא סותר את עצמו לכאורה. אז על זה נכתבו דעות שונות. לפחות שלוש דעות או ארבע דעות נאמרו כדי לתרץ את הנושא הזה. יעיין הכבודו בנספח אחד הנספחים שבספר שלי על שמונה פרקים, שם אני דן בזה, מביא את הדעות השונות. כן. אז זאת אומרת, אם הם כתבו את זה במאמר, אולי יש משהו דומה לזה. ואז נשאלת השאלה, מדוע הדברים שאני אמרתי והדברים שהוא אמר לא מספקים אותך? לא, כלומר, מה אני אמרתי ומה הוא אמר? שיש משהו דומה לזה במורה נבוכים, בזה שהוא אמר שהקרבת הקורבנות הייתה ויתור לתרבות של הזמן העתיק. נכון? אמרנו את זה? אני אמרתי, הוא אמר את זה? אז למה אתה שואל עוד פעם אם, זה, אם יש משהו דומה? הרי זה מה שאמרנו. טוב, בסדר, אל תסתכל עליי ככה, אני לא...
נחס להפסקת הקורבנות.
מה?
נחס להפסקת הקורבנות.
הפסקת הקורבנות, מה יש?
משהו ש...
לא, הרמב״ם לא אומר בשום מקום שיפסקו הקורבנות. מה?
אם נראה בכיוון הזה, אז גם אצלהם, בבר אילן יש איזה ניצוץ של קודש שהם צודקים.
יפה! אם אתה אומר, אתה צודק. כלומר, אתה אומר, גם הטענה הזאת שהובאה באוניברסיטת בר אילן, גם לה יש מקום. גם לה יש מקום בתור סדרי חינוך לתרבות האנושית, וזה לא בכתי שלפעמים הקורבנות מופסקים וכו' וכו', חסד חפצתי ולא זבח וכו'. טוב, מה האמונות השונות והדתות צריכות להשלים ביהדות שאין בה לכאורה? כי הרי זו זכות קיומן. לא, לא, זה לא מה שאמרנו כאן. לא אמרנו שהאמונות באות להשלים את היהדות. זה בכלל לא מה שהרב קוק אומר כאן. הרב קוק אמר שהדתות והאמונות משלימות את האנושות. כי האנושות איננה יכולה בבת אחת לעלות לגובה של היהדות. יש לנו דוגמה לזה. למשל, בזמן גלות בבל, כשבני ישראל היו בבבל ובשושן הבירה, קמה לה דת חדשה, דת זרתוסטרה. שאגב, יש באמת שאלות גדולות בכרונולוגיה מתי בדיוק היא קמה. אבל הדעה המרכזית היא שזה קם בערך בתקופת גלות בבל. מה דת זרתוסטרה שהתפשטה אז בכל פרס אמרה? אמרה שהעולם הוא זירת המאבק של שני אלים. אחד טוב ואחד רע. ושעתיד האל הטוב לנצח את האל הרע. אמנם זה עדיין לא אמונת הייחוד של היהדות, אבל זאת הפעם הראשונה בעולם האלילי שהאמונה הועמדה על מאבק מוסרי, על קריטריון מוסרי, הטוב והרע. ואי אפשר להתעלם מזה שבאותה תקופה היהודים היו באימפריה הפרסית. כן, יש אפילו מי שרצה לומר שזה מה שרמוז באגדה, במגילה. ורבים מעמי הארץ מתייהדים. מה זה מתייהדים? מתקרבים בצורה זאת או אחרת ליהדות. כן. שמעתי הסבר של מדען שהלכות הכשרות באו כתוצאה מאבותינו הקדומים שהקריבו לאלים קורבנות מן החי שהיה הכי חשוב לאדם, ומתוך חשיבותם נכנסו להיתר לאכילתם ואיסור השאר.
איסור מה?
השאר. טוב, לפי מה שנאמר כאן, למרות שזה ממש לא קשור לשיעור, כן? אבל הוא שמע, זה אפילו לא שאלה, אז אני לא, לכאורה לא צריך אפילו להתייחס. אבל בכל זאת, פה נאמר בשם מדען אחד, שמאחר ואבותינו היו מקריבים פרות וכבשים, שברים, כבשים ועיזים, ותורים ובני יונה, אז אותם בעלי חיים הפכו להיות נחשבים בעיני אבותינו, ולכן הם הותרו באכילה, וכל השאר נאסר באכילה. עד כאן דברי השואל בשם מדען אחד. שעל זה יש לי לפחות מיליון שאלות. נתחיל בחלק מהן. א', לפי זה אסור לאכול איילה, ואסור לאכול תרנגולת, כי הרי תרנגולת ואיילה לא קריבים על גבי המזבח. והנה, לנו כן מותר לאכול איילה, ומותר לאכול תרנגולת. אז יש פה סתירה לדברי המדען. לכאורה יש גם עוד בעיה. המדען לא מסביר לך מדוע דווקא שור, עז וכסבים הם אלה שהותרו למזבח ולא משהו אחר. כך שדברים אלה שטחיים וחסרי בסיס, במחילה. כן.
אז בוא נחזור לדוגמה
מה יוצא לנו מזה שאנחנו עושים דירוג לדתות? האם אנחנו צריכים לעשות דירוג לדתות? לעבור עכשיו לדת דת ולהתחיל לעשות 10, 9, 8...
יפה. לפי זה אנחנו צריכים לעשות דירוג לדתות. כן? לפרסם מדי פעם, כן? ידיעון היהדות, כן? מדור שיפוט הדתות. כן? אז נגיד, דת פלונית קיבלה בזמן האחרון 7.5, אחרת בכלל נכנסה. נכנסה על תופעות בלתי רצויות, אחרת דווקא התעלתה בזמן האחרון, הגיעה כבר ל-8.2 וכדומה. בסדר? אז אפשר לעשות דבר כזה, למה לא? מה יוצא לנו מזה? שאנחנו עוזרים לאנושות להתקדם. שנאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה כנראה חלק מהתפקיד של עם ישראל, לפחות לפי מה שכתוב בחומש שלי. בסדר? כן.
הדירוג הזה של הדתות זה ביחס לעם ישראל. לאמת, לדעת שלנו שיהיה האמת. השאלה אם לדתות, לעמים האחרים, יכול להיות שלעם כזה, הדת הזאת היא 100% בשבילו.
כן. כלומר, אתה אומר ככה, אנחנו מדרגים את הדתות ביחס אל לב הדתות, דיינו, היהדות. אבל יכול להיות שלפי מצבו של עם מסוים, עדיף שהוא יהיה דווקא באותה מדרגה נמוכה. זה בדיוק מה שהרב אומר. זה בדיוק.
אז זה לא טוב לדרג אותם. אם עכשיו הוא ישאף לדת אחרת,
לא, זה טוב לדרג אותם ולהגיד לכל אחד איפה הוא צריך להיות. שלום, כבוד הרב.
כן.
אז מאחד ועל סמך מה כל המחקרים מסתמכים שלא יהיו קורבנות בעתיד לבוא? אין שום מחקרים, אלא יש פשוט מקורות. יש במדרשים שלא יהיו, שיתבטלו הקורבנות לעתיד לבוא. כן, יש מדרשים כאלה. זאת אומרת שיש פה או מחלוקת, או פרשנות על דרך המשל, או דבר שהוא טעות לדעת הרמב״ם, לא יודע, יש כל מיני דברים, אפשר לדון על זה. כן, מה עם הקורבנות לעתיד לבוא? מה שאני באתי להתנגד זה הטענה שהרמב״ם סובר כך. דעת הרמב״ם יד רבה שהקורבנות לא יתבטלו. מה יעשה הרמב״ם, כל המקורות שאומרים שהקורבנות כן יתבטלו, אז לזה צריך לימוד כמו כל דבר. מי קבע שאדם המקריב את בנו הוא פחות מאדם המקריב את רצונו? אולי זה להפך. נכון, באמת כך סוברים מקריבי הילדים למולך, הם סוברים עד רבה. שלקחת ילד ולהקריב אותו לקורבן, זה מדרגה יותר קורבן. מדוע? בגלל שזה דבר חביב. הילד שלך זה מאוד חביב. אתה לוקח את הילד, מקריב אותו לקורבן, כל הכבוד. איזה ויתור. כן? לפי זה יש צד לומר שזה יותר עליון. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא דווקא הוא לא רוצה. אמר, הוא בחרת בחיים. הרי זה מה שאברהם היה מוכן לעשות. היה מוכן להקריב את יצחק. בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו להקריב אותו. ברגע האחרון כשהוא אומר לו, לא, סליחה, זה היה בכאילו כזה סתם, לא התכוונתי. כן, השאלה היא מה ההיגיון מאחורי הדברים האלה. ההיגיון הוא שאם אנחנו מקריבים את יצחק בפועל, זה אומר שיצחק אינו אלא פרה, ואילו יצחק האמיתי הוא גם רצון וגם פרה. אז את רצונו אנחנו מקריבים על ידי מוכנותו לעלות על המזבח, ואת העובדה שהוא פרה אנחנו עושים, אנחנו מקריבים על ידי החלפתו בעין. כן. המדען הסביר שבהמות אלו, פרה, כבשה, עז, עוף וכדומה, היו מבויתים ומשמשים האדם הקדום מאוד. כן, אז אם כך, יש לי שאלה, מדוע חמורים לא ניתנים להקרבה? ומדוע אנחנו לא אוכלים חמורים? גם החמור היה מאוד בשימושו של האדם. וגם הסוס, וגם הדגים, מדוע לא מקריבים דגים? אם כן, כל הדברים האלה הם חסרי שחר. אלא מה? מה שכן, כשהקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו להקריב לו קורבנות, הוא לא דרש מאיתנו ללכת לחפש בהמות שבהרים. לכן אנחנו לא מקריבים איילים, איילות, ואנחנו לא מקריבים נמרים ואריות. זה נכון. כן, זה היה מאוד קשה להקריב אריה כל יום במקדש, זה ממש קשה. כן, נמר, ברדלס, כן, קשה. פינגווין, באמת זה קשה. טוב. אולי השאלה לא קשורה ישירות. איי, עוד פעם. אסונות טבע, כמו שאנו רואים ביפן, הנפש האנושית מבינה במבט מיתולוגי, שם האלים, חסרי לב ומוסר. אבל מה נעשה אנו? כיצד נסביר את המוות הנורא של אלפי אנשים? איכן המוסר והצדק וההשגחה? לא שאלתי את הנביא היום, אבל זה נכון שאם היה לי נביא תחת היד, הייתי מרים אליו טלפון והייתי שואל אותו, אדוני הנביא, אתה יכול להסביר לי למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אבל לא תמיד אני יודע. אבל אפשר, אני יודע, כתוב כל מקום שיש זנות ועבודה זרה, אנדרלמוסיה בעל העולם והורגת טובים ורעים, זה כל השאלה של המבול ושל סדום ועמורה וכו' וכו'. כן, יעיין הכבודו בספר הקדוש דעת תבונות של הרמח"ל, שדן הרבה בשאלות האלה. כן, בבקשה.
לגבי האבות שהם מקריבים את הבנים שלהם, אולי כאומה שלהם הם כן, אבל כבודד, האבא לא רוצה להקריב. עובדה עם הראשים, עם התופים, שלא לשמע את הצעקות של הבן.
אתה אומר שלפעמים האומה כן רוצה להקריב את הבן והאבא לא. לא תמיד. למשל, מלך אדום, זה המלך מואב, סליחה. הוא הקריב את בנו, מרצון, על הבמה, כדי להינצל מגדודי ישראל.
זה בודד.
אני יודע, עובדה, עשו, כן. הלאה, מה רצית?
אבל, גם למשל, אם ניקח דת שמידתה, היא מאדירה את מידת הדעת, לדוגמה.
כן.
אותו יפן. בכל זאת, כל הדברים האחרים הם רעים.
נכון.
אז מה אם יש איזה ניצוץ טוב שהם מאדירים את הדעת או את הכלכלה?
אתה שואל, זה שיש ניצוץ טוב ומשהו, אבל מה עם כל הרע שיש בזה? תשובה. על ידי שאתה מבודד את הניצוץ הטוב, הרע נופל מעצמו. כי מה שנותן כוח לרע, זה דווקא הניצוץ הטוב שמזין אותו. ברגע שאתה מפריד אותו, כבר בעצם כל הטוב הועלה, ואז כל הרע אין לו כבר במה לייחס.
אתה יודע, תיקח את דת מי שלוקחת מידת הדין, אז רק אם נעלה רק את הדין, אז
אוי ואבוי יהיה. נכון, אתה צודק. אבל על ידי שאתה, נגיד דת שלוקחת רק את מידת הדין, על ידי שאתה גם מעלה את ערך מידת הדין, והוא מכליל אותו בשאר המידות, מה שנקרא עושה מיתוק הדינים, אז על ידי כך אתה מלמד את אותה הדת שאיננה נדרשת לתופעות השליליות הנלוות את מידת הדין. בסדר? זה בעצם גרסה אחרת של תורה רשפי ב' בליקוטי מוהר"ן, כן? והבדן את כל האדם לכף זכות, שרבי נחמן מסביר שעל ידי שאתה מעלה את נקודה הטובה שבתוך הקליפה, הקליפה נופלת. כן, עוד משהו? טוב, אז נמשיך. הרשעה והבערות האנושית עיוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית השואפת אל הטוב ולאמת, אל האושר הרוחני במעמקי מובנו, אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות, גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב, אור השם, אור ההורים, שאי אפשר לנו לבטאו, ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. והעולם הולך ומתבשם. כלומר, יש התפתחות חיובית באנושות לאורך אלפי השנים. הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה. ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות. התעיות הולכות ומתמעטות. וסיבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים. יש כמה הדתות מתקדמות. נראה לי שאתה מפקפק. נכון?
במציאות זה קצת קשה.
למה במציאות זה קשה? מה? למה?
במציאות של היום זה קצת קשה, אם רואים מה כל האסלאם עושה בעולם וכל זה.
כן.
יש איזו התפתחות וזה...
כן, גם האסלאם, עם כל הברבריות שלו, זאת בעצם אולי הדת היותר אכזרית שיש היום בעל פני כדור הארץ. אפילו האסלאם, עם כל הברבריות והרשעות שלו, קידם מאוד את האנושות לעומת מה שהיה מקודם. למשל, היה מקובל לפני הופעת האסלאם לקבור בנות חיות, נכון? אני חושב שהדבר הזה יפסיק עם האסלאם, יפסיקו לקבור בנות חיות, הרגו אותם ורק אז, ואז רק קוברים אותם. אז יש קצת הבדל. לא, באמת, יש...
גם ככה זה אכזרי, אבל כאילו זה... אכזריות.
מה?
יש מדרגות באכזריות?
יש מדרגות באכזריות, בדיוק. ולכן אפילו במישורים מאוד מאוד נמוכים, יש אפילו ערכים שם. למשל, אם, אני יודע, כפר של קניבלים, הולך להביא ארוחת צהריים מהכפר הסמוך. כן? אז מבשלים את ארוחת צהריים הזאת וכו'. אחר כך כולם מסביבים לסעודה. בא, אז כמובן צריך לכבד את הזקנים. הם מקבלים ראשונה את החלק הטוב, את המוח, אני יודע מה. בא איזה צוציק, חצוף, חוטף את החתיכה הזאת לפני כולם ואוכל. אז כמובן יש פה עבירה על מצוות כיבוד אב ואם, על הערך של כיבוד אב ואם. ואז הוא יהיה באמת קינוח סעודה. כן? עכשיו, זה באמת צודק, זאת אומרת, מה זה צריך להיות? איפה הכבוד? איפה הכבוד לזקנים, להורים וכו'? מה זה הגרגרנות הזאת? כן? ברור. מה, זה דוגמה לא טובה? זה דוגמה מצוינת. זה מראה לך שבמעמקי הקליפה, יש גם שמה דברים שצריכים בירור. אלא מה? מאחר והמסגרת הכוללת היא מפלצתית, אז אין בכלל להתחשב בזכויות האלה. אלא צריך לחסל חברה קניבלית. צריך לגמור אותה. אבל, למרות זאת, נמצא שם השורש של משהו חיובי. אגב, שמה תאמר שהדוגמה שלי היא לא טובה, אז ניתן לך דוגמה טובה אחרת. למשל, רצח זה חמור, נכון? גם גזל זה חמור. מה יותר חמור, רצח או גזל? רצח יותר חמור, נכון? אין שום ספק, אתה צודק, רצח יותר חמור גזל. אבל יש גם רצח מותר, נכון? למשל, לאכול בשר. זה רצח מותר. בשר זה רצח, נכון? אבל זה רצח מותר. מה עם גזל מותר? חלב. חלב זה גזל, מותר. מותר לגזל.
למה אתה אומר שזה רצח? אין בחיה צלם אלוהים.
אין בחיה צלם אלוהים, זה נכון.
אגב שכתוב בעשרת הדיברות לא תרצח, אז איך אתה יכול להגדיר את זה כרצח?
אז זה לא רציחה, זה נטילת חיים. זה ממש לא יפה, כן? אבל זה לא יפה, לקחת את החיים.
אתה יכול גם להגיד על צמח שאתה אוכל שזה רצח.
נכון, 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 רגע, 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 רגע. אני בינתיים לא מביא את כל הדוגמאות, אבל אני רואה קודם כל את הנקודה הזאת, כן? סתם להרוג בעל חיים זה ממש לא בסדר, ולא עוד אלא כדי לאכול, ממש לא יפה. עכשיו, לקחת את החלב שלו זה ממש גזל, אבל מה? זה רצח המותר וזה גזל המותר. אבל בכל זאת, רצח חמור מגזל, לכן אל תערב בשר בחלב. נכון? צריך לעשות הבחנה מוסרית, למרות שמותר לאכול חלב ומותר לאכול בשר. אבל ביחד לא, כי אז אתה מטשטש את המדרגות המוסריות. מה? כן, עכשיו, ייתכן שבבוא הזמן, אם האנושות תהפוך להיות צמחונית, אבל עדיין תאכל יוגורטים. כן, יכול להיות שיש שלב כזה באנושות, שאנשים כבר יאסרו את רצח החיות, אבל עדיין יתירו את גזלתם. נכון? כלומר, יכן יש הבחנות כאלה, אפילו בתוך היתר, יש הבחנות בין המדרגות המוסריות השונות. אז גם בתוך הרעי יש הבחנות. כן, מה אתה רוצה? גם לקחת מלפפון זה רצח, נכון. כי, כן, מעשה ידוע, מפורסם, ברב קוק, שהיה מהלך ברחוב. ואני לא זוכר מי ליווה אותו, אבל מי שליווה את הרב קוק, תלש עלה. אומרים שזה רבי אריה לוין, אבל זה לא נכון. אני ביררתי את זה, זה מישהו אחר. רבי אריה לוין לא היה חשוד על דברים כאלה. אז מישהו שהליווה את הרב קוק תלש עלה והרב קוק הזדעזע כולו. איך ניתן, איך אפשר לעצור את זרימת החיים הכוללת של כל ההוויה? אלא מה? גם הרב קוק אכל סלט. אני יודע במפורש על בנו הרב צבי יהודה שחתך מלפפון. אלא מה? אתה אומר, מה? עם סכין? כן, זה נכון, זה אכזרי נורא, אלא מה? יש פה עילוי, זה לצורך האדם, בסדר? זאת אומרת שיש בסופו של דבר, יש בסופו של דבר רגישות גם לעובדה שאתה פוגע בצמח. ואפילו שאתה פוגע באדמה, אתה דורס את האדמה ומטיל עליה את משקלך ודוחס אותה. נושם את האוויר.
זה הרבי זושה יבקש סליחה מהאדמה שדורך עליה.
רבי זושה יבקש...
לא מחדת, אני אהיה מתחתייך.
אה, יפה. כן. לא, אז יש דבר כזה, כן? אלא מה? אנחנו מבינים שכל זה בסדר גמור. מדוע? לא בגלל שאנחנו כהי חושים. כי באמת זה קהות חושים להגיד שלהרוג בהמה זה לא בסדר, אבל להרוג מלפפון זה בסדר. כן? בסופו של דבר זה רק עניין של דירוג. אלא שאנחנו מבינים שיש אחדות אורגנית של כל ההוויה. ואז אנחנו אוכלים מלפפונים וסטייקים ושניצלים. וכל זה מהווה כמין מערכת אחת של גוף אחד מורחב של החיות העולמית. בסדר? אוקיי, בבקשה.
שאלה
בהקשר
אחר. האם בכל זאת אפשר להגיד שבגידה מסוימת התרבות האנושית כן משלימה את היהדות, שהכל כן מאזן את הקודש? למשל, אם מסתכלים על ערך של אהבת אדם כמו הומניזם, זה משהו שכן צמח מתרבויות העולם דווקא במאות שנים האחרונות, יותר מאשר ביהדות הייתי אומר.
כן? אני לא חושב. לא חושב. כלומר, זה שאתה אומר ש... כבוד האדם, ההומניזם, זה צמח מחוץ ליהדות ודווקא יותר טוב מאשר ביהדות.
זה פשוט... לא אמרתי את זה. אמרתי, אם מסתכלים על המאות שנים האחרונות...
גם מאות שנים האחרונות.
דרך כלל תייחס את זה לפילוסופיה או דברים כאלה
דווקא... זה ממש לא נכון. כי אם אתה אומר שיש באדם, שראוי לכבד את האדם באשר הוא אדם, נשאלת השאלה, מה, וכי לא ידענו את זה? זאת אומרת, יש פה איזו שאלה. אם אתה צריך לדבר כל היום על... חירות, שוויון ואחווה, זה סימן שיש בעיה בחברה שלך עם חירות, שוויון ואחווה. לעומת זה, היהדות מדברת על עבדות, על אי שוויון ועל היעדר אחווה, נכון? שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה, נכון? זה ממש ההפך מחירות, שוויון ואחווה. אלא, שזה בדיוק הנקודה, שהידיעה של השונות בין הנבראים, היא באופן העקרוני, ולמעשה היהדות, ההלכה היהודית, היא למעשה יותר חירותית, יותר שוויונית ויותר אחוותית מהחוקים הקיימים במדינות שכתבו את העקרונות האלה על בנייני הממסד שלהם.
איך הרב למשל ליישב הלכה כמו
שאסור
להציל גוי בשבת?
הנה, זו דוגמה יפה מאוד. אסור להציל גוי בשבת. הנה, זו דוגמה יפה מאוד. אסור להציל גוי בשבת, אז למה מצילים? מה? יש כל מיני סיבות, לא משנה מה הסיבות, אבל יש סיבות. זאת אומרת, מה שאמרו לך אסור להציל גוי בשבת, אף אחד לא מתכוון ברצינות.
להבדיל את הגוי מישראל.
זה לא משנה. צריך באופן עקרוני שתדע, יהודי וגוי זה לא אותו דבר. ולכן אסור להציל גוי בשבת. עכשיו שהבנתי את זה, מה עושים? מצילים את הגוי בשבת. זה שמיניות באוויר, אבל הן אמיתיות. זה שמיניות אמיתיות. זאת אומרת, זה לא סתם, כן? זאת אומרת, זה כמו שלמשל, אדם שהעין, יהודי, שהעין שלו נפגע בשבת. מצילים אותו או לא? את העין שלו, מצילים או לא? לכאורה זה לא סכנת חיים. שיהיה בלי עין, מה יש?
עין?
מה?
עין סכנת חיים.
הלכה היא שכן, למה?
קשור ללב.
כי זה קשור ללב. כך אומר ירושלמי. כלומר, בעצם לא היה אכפת לנו שיתעבר. אבל מאחר והעין קשורה ללב, אז יש סכנה גם ללב, לכן מצילים את העין שלו. כן? ככה ההלכה אומרת. שוב, זה שמיניות באוויר, נכון? בעצם האמת היא, אבל אל תגלו, רצינו להציל את העין. חיפשנו את התחבולה המשפטית שמאפשרת לנו לעשות את זה.
יש פה שאלה עדיין כמו לפי דעתי שהרב לא, קצת לא מתעמד איתה. למה לכתחילה אתה צריך את כל הפלפולים?
למה לכתחילה אני צריך את כל הפלפולים? כדי שזה יהיה אמת. אני אסביר לך למה. בגלל שברגע שאני מתעלם מן השונות, היא זו שתפרוץ. כלומר, אם אני אומר, תשמע, כולם אותו דבר. איש ואישה זה אותו הדבר. יהודי וגוי זה אותו הדבר. אם זאת נקודת המוצא שלי, מה שיפרוץ בסוף זה דווקא השונות.
אתה לא חייב להגיד את זה.
אני בטוח חייב להגיד את זה.
אתה יכול להגיד שיש שונות, אבל זה לא דרך כלל צריך להוליד הלכה.
לכן השונות מולידה את ההלכה שאסור להציל גוי בשבת ובכל זאת מצילים אותו. כל זה זה ההלכה. הבנת? זאת אומרת, זה כזה עקרוני ההבדל בין יהודי לגוי, שזה צריך להוליד את ההלכה שאסור להציל אותו בשבת. והאמת היא שזה אסור גם להציל אותו ביום חול. אסור להציל גוי גם ביום חול, לא? כן. נכון או לא?
לא.
בוודאי, אסור. לא מעלים, כתוב.
לא משנה.
מה? לא משנה, אבל זה משנה אם שבת או לא שבת. אסור להציל אותו. למעשה, אנחנו מצילים אותו אפילו בשבת, אפילו ביום הכיפורים. נכון? אז צריכה להיות סיבה לזה. כלומר, בסופו של דבר, ההלכה אומרת שצריך להציל. אז למה עברנו דרך כל המחסומים האחרים? כדי שתדע, כשאתה מציל אותו, מה זה אומר? במשמעות. בסדר? על איזה רקע. בבקשה.
אנחנו לא נסחפים מדי. דיינו מה שעשרה התורה עם הרב קוק שהתלמיד שלו הוריד א'.
שהרב קוק מה?
התלמיד שלו הוריד את א'.
נו.
אז מה, זה איפה שיש קיצוניות, הוא אומר לו להזדעזע שהורידו א', אז יוצא טליבנים ורעלות והכל.
אתה צודק. זאת אומרת, יש פה איזה זהירות גדולה שדברים שמידת חסידות לא יהפכו להיות עיקר הדין. זה נכון. אבל לפי מדרגתו של מי שחסיד, כמו שאין אדם שם את עצמו, אין אדם שם את עצמו רשע, אין אדם שם את עצמו שאינו חסיד, כך אומר המהרש"א.
בסדר, שיגיד את זה לעצמו, לא שלא יפרסם. מי שלומד, מי שתלמיד של הרד, הוא קורא, אומר, אסור להוריד לכתוב עליהם.
לא, אף אחד לא חשב שאסור לכתוב עליהם. לא,
ככה יוצא, הרב מכיר.
אפילו אני, שאני למדתי אצל הרב צבי יהודה קוק, אני לפעמים תולש עלים, בכל זאת. כן?
זה להראות לעצמך שאתה לא חסיד.
אבל, בכל זאת, הנביא ישעיהו, שקדם בהרבה לרב קוק, הוא לא פחד לכתוב בתנ"ך, קנה רצוץ לא ישבור ופשתה קהה לא יכבנה. נכון? אני הוא אמר את זה? על המשיח, נכון? שהמשיח היא אדם כל כך עדין, שאפילו קנה רצוץ לא ישבור. פשתה קהה לא יכבנה. לאמת יוציא משפט. וברוח שפתיו ימית רשע. אותו אחד. דווקא בגלל שהוא קיצוני בהנהגתו, בעדינות, איפה שלא צריך לפעול באלימות, אז כשכן צריך לפעול, הוא יודע לפעול נכון. כן? בבקשה.
אני מבקש להבין שוב את הנושא הזה של כן הבדלה ולא הבדלה, ואני אתן דוגמה, והרב הסביר לי רק איך זה עובד. בצבא הגנה לישראל, עד לפני שנים, הם מקצועות גבריים, מקצועות נשיים. היום פתחו את המקצועות לכל. זה מה שיביא בסופו של דבר מחדש את ההפרדה, כפי מה שהרב אומר?
ודאי. אני חוזר על שאלתך. עד לפני כמה שנים בצהל הפרידו בין מקצועות גבריים למקצועות נשיים, עכשיו הכל נפרץ. אתה שואל האם לפי מה שאני אומר זה מה שיביא את ההבדלה מחדש? התשובה היא בוודאי. כי ברגע שיראו איזה נזקים זה בפועל קורים בגלל השוויון הזה, אז יצטרכו למצוא, יעשו איזה פלפולים כדי להשיב את זה.
אז בשביל מה צריך לעשות את זה? זאת אומרת, למה ההליך הזה צריך להופיע באמצע?
זה ההליך הזה הוא הליך של בירור. הרי ככה האנושות עובדת. ניסוי ותהייה. עושים שטויות, מתקנים. שטויות, מתקנים.
אז תגיד בכל המדינה.
נכון, תמיד זה כך. כל דבר. טוב, הלאה. כן.
לגבי ההתפשטות של הדתות, יש דתות שמתפשטות, אתה רואה, מתרחבות בעולם, לבסיס הטוב שלהם, הניצוץ הטוב שיש להם. ודוגמה, האסלאם, באיזה בסיס הוא מתרחב בעולם?
על איזה בסיס היום האסלאם מתרחב? פשוט מאוד, על בסיס טענה מוסרית. שהמערב רקוב בעריות, באלכוהוליזם, בסמים, באובדן ערכים כללי, ועל יסוד זה האסלאם מגיב.
אז הבסיס בעצם מוסרי
וטוב. נכון, נכון. ואי אפשר להתמודד התמודדות אמיתית עם האסלאם, כל עוד לא ניתן תשובה גם בתחום הזה. נכון.
ולמה אנחנו לא משתמשים באותם דברים? זאת אומרת, הטענות של האסלאם לא נכונות לגבי היהדות לבוא ולומר...
הטענות של האסלאם בחלקן נכונות, בחלקן לא נכונות, כמו כל דבר. נכון? כן. בבקשה.
ביחס לרצח של המלפפונים.
לא שומע.
ביחס לרצח של...
רצח המלפפונים. אגב, יש הוכחות שהמלפפון הוא אויב האנושות, כי הוכח שכל מי שאכל מלפפונים לפני 200 שנה מת.
דווקא היום...
מוות למלפפונים.
כל הסגולות במלפפון היום.
מה אתה אומר?
אולי שתי יוצא באינטרנט חמור.
נו, ששש.
מה אתה?
תראה, קודם
כל,
לאסור
את
ההכנה
של מלפפון בכל צמח, כל שביל, חלב. זה אחד, שתיים, גם לגבי...
בסדר, אתה נכנס עכשיו לפרטים, אני דיברתי עכשיו על עקרונות. בסדר, עכשיו...
נכון בהכל.
לא, 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 אני בכוונה לא רוצה לענות על זה. בגלל שלפעמים די לנו בזה שרעיון הוא בא, כלומר הרגישות לאיזשהו רעיון, הושגה על ידי הלכה אחת, כך שאתה לא צריך לעשות את זה על כל ההלכות. יש הרבה דברים בהלכה שכל המטרה של הלכה מסוימת, שתהיה מודע לבעיה, ואז מותר. כן, טוב, הלאה. אני מציע עכשיו שנמשיך בטקסט של הרב. מה דעתכם? טוב. אבל, במעמקלי, כן. והעולם הולך ומתבשם. הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה. ההיגיון הבריא. והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות, הטעויות הולכות ומתמעטות, וסיבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים. נשאר בחובו, בעוצם תוקפו, עוז הרוח הפנימי, הדוחף את ניצוצי הטוב להיגלות. וניצוצי הטוב, שהם זיקי אור אמת, מזוהר אור אלוהים אמת, מתחילים להתראות מתוך חגבי ארצות מעפיליות. כלומר, מתוך הברבריות האנושית, הולכת ועולה המגמה המוסרית. על כן, מתחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כל האמונות השונות, שכולן נובעות ממעיין החי היחיד, שעיקרו ושורשו הוא תמיד אור ישראל, האמונה התאורה העומדת על בסיס היחידי, שמעמידה לעד, ושלעד לא ימעד. לכן, מה המסקנה האופרטיבית? תחת לדחות את כל תוכן הרגע המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי תהום, מקום שלטון החושך הממית את הנשמה בעוצם גבורתו, שבאמת לא יצלח בידו. עלינו להרבות את האור המקורי. או נגיד את זה בשפה פשוטה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. במיוחד שלא כדאי להילחם בחושך שיש בתוכו ניצוצות אור. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי סוף פסוק על קודם, שלעד לא
יימעד. לא הבנת מה זה שלעד לא יימעד? מה הבעיה? מה לא מובן? איזה מילים לא ברורות?
לעד
זה לנצח. לנצח, יפה, הלאה. מה עוד?
לא ימעד.
לא ימעד, לא ייקשל. בסדר? אוקיי. כן.
במחילה, בגלל הרב קוק, אבל אני לא מבין, איפה הרב קוק חי? הרי הוא חי דווקא בתקופה נוראית, מלחמת העולם הראשונה, ששם 30 מיליון איש נהרגו. איפה הוא רואה את כל הניצוצות האלה?
איפה הרב קוק חי? באירופה ובארץ ישראל, בעיקר. מה?
הדוחף, מצוצי טוב, להבדלות.
בוודאי. יש בוודאי, בוודאי. אתה שואל, מה שאתה שואל זה ככה. היה בזמן הרב קוק הרבה רע. זה מה שאתה אומר. האם הרב קוק לא יודע את זה? שאלה. אני שואל אותך שאלה חרדית, נו תענה לי.
בסדר, אני אגיד שכן.
הוא יודע את זה,
עכשיו. אבל אני יכול להגיד גם שאלה, בסדר. בוא נגיד
שאלה, הוא לא ידע. זאת אומרת, הוא מלחמת העולם הראשונה, הוא לא שם לב שזה היה קיים. הוא בכלל היה בבית המדרש. אחרי 4 שנים אמרו לו, אתה יודע, הייתה מלחמה. באמת?
יש לו בעיקר.
כן, אבל דווקא במציאות אנחנו יודעים שזה ממש לא היה כך. הרב קוק כתב הרבה דברים על מלחמת העולם הראשונה. כן? אם תשים לב, יש פה מדור שלם באורות שנקרא המלחמה, שנכתב בזמן מלחמת העולם הראשונה. יש לו גם ספר שהוא כתב בשם רשמילין בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבו יש לו התייחסות מפורשת אל המשמעות של המאורעות ושל הברבריות המשתלטת על העולם. כמו כן, יש לו גם באגרותיו הרבה התייחסויות למלחמת העולם הראשונה ולצער העולם שחודר אל ליבו בגלל זה. אם כן, הוא ידע על מה מדובר.
גם גלות שלו.
כן, גם גלותו אז, הוא המנותק מארץ ישראל. בקיצור, הוא ידע טוב מאוד מה קורה.
בסדר, הוכחת לי על זה. מאיפה אני צוצר?
אז קודם כל, קודם כל היה, כי דנת שהאם הוא ידע או לא ידע. אז צריך להוכיח לך שהוא ידע. עכשיו, הרב אם כן ידע שיש רע בעולם, אבל הוא ידע עוד משהו, שזה שיש רע בעולם זה לא אומר שאין טוב בעולם, ושהטוב הזה לא הולך ופורץ. למשל, בזמן מלחמת העולם הראשונה הוחלט להקים איזה גוף בינלאומי שיפקח בשם ערכים אוניברסליים על המדיניות של המדינות. קוראים לזה חבר הלאומים, עם 13 הנקודות של הנשיא ווילסון. שמעת על כל זה? כן. באותו זמן גם ההכרה בזכות עם ישראל על ארצו הלכה והתגברה, נכון? וגם זו תקופה שבה בוטלה העבדות ברוב המקומות, ונפלו המשטרים המלוכנים והוחלפו ברפובליקות. אפילו אז, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, קמה מדינה בשם פולין, אם שמעת עליה, וגם מדינה בשם צ'כוסלובקיה, וגם מדינה בשם יוגוסלביה. נכון? כן או לא? זוכר? דברים כאלה? בולגריה? מה? שזה בעצם היה שחרור מהאימפריאליזם האוסטרי, האוסטרו-הונגרי. בכל זאת, הרבה דברים השתנו לחיוב באותם הימים. כן. לשואלת על יפן. הרב קוק אומר בעין היה שהזוועות, זאת אומרת רעידות האדמה, באות לעולם כדי לעורר לתשובה. חיכוך האדמה דומה להתגוששותם של כוחות מנוגדים, שדווקא מתוך כל יוצא משהו חדש. טוב, יפה. בוקר טוב הרב. בין האדם לאדמה יש קשר גומי. כאשר האדם מקלקל את מעשיו, האדמה משנה את תפקידה. ולכן כמו שמעשיו של אדם גורמים לגועל ולהקעה, באלף אומרים, כך האדמה רועשת וגועשת. האם מחשבה זו נכונה? כן. על פי דוגמת הכפר הקניבלי, יש סף רוע מסוים שהוא בכל מקרה גובר על הטוב, ולכן צריך לחסלו. איפה הגבול? מי קובע? מי קובע? האמת והמוסר. כן, אני מנסה לציין דבר מעניין, שיש במלחמת העולם השנייה, כשהנאצים היו בשיא כוחם, אחרי שהם כבשו את צרפת, אנגליה, לוקסמבורג, הולנד, לא סירה, בלגיה התכוונתי, כן, צרפת, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, אוסטריה, פולין, ודנמרק, נורווגיה, ושרוסיה ואיטליה היו בעלות ברית של גרמניה, וארצות הברית הייתה ניטרלית, אז בעצם המדינה היחידה שעמדה מול הנאצים הייתה אנגליה, ולא הייתה לה ברירה לכאורה לפי ההיגיון הפשוט אלא להיכנע ולכרות שלום כלשהו של כניעה עם היטלר. בכל זאת אז עמד ראש ממשלת אנגליה דאז ווינסטון צ'רצ'יל, והוא אמר שהוא ממשיך את המלחמה, וזאת למה? משום, כך הוא אמר באמת על במת הפרלמנט, משום שאלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. וזה היה שיקול פוליטי. בכל זאת, זה אומר משהו. אז הרב קוק ידע איפה הוא חי, הוא ידע לראות את הטוב שבכל דבר. טוב, הלאה. המבית לארץ ותירד, ובסוף מיכה, עיניי תראה נבא, אתה תהיה למרמס כתית חוצות. עיניי שווה, כנראה בגימטריה, יפן. נו. מה הניצוץ הטוב שהיה בקומוניזם ומשך המונים, ומדוע מערב רדף הקומוניזם כל כך כמו המקארתיזם? הקומוניזם בא מתוך רגישות לצדק החברתי, ואמונה גדולה בשוויון של בני אדם ובערך של עמל הכפיים, ובשטות שיש באופיום להמונים שמופץ על ידי הדת, שמרדים את האדם מלדאוג לבעיות האמיתיות שלו. ודאי שיש הרבה דברים חיוביים שם. זה שזה היה מטופש לחלוטין, זה סיפור אחר. אבל אם אתה שואל בה ניצוץ הטוב, זה מה שאמרתי. ציטוט מעין היה. למה משמשות מהפכות נוראות כאלה? לא יתבהר לנו, אלא כשנזכיר שיש צרכים רבים להעמיד על מכונו את המוסר הכללי. אתה יודע לצטט יפה. טוב, הלאה, בואו נמשיך. לכן, תחת לדחות את כל התוכן הרג המחשבי שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים לפשוט להלכת אל עמקי התהום, מקום שלטון החושך הממית את הנשמה בעוצם גבורתו. מה שבאמת לא יצלח בידו, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורם של ישראל, לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחיבור טבעי. ואז מכל הניצוצות המתגלים מחדש יתווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה בעוז רוחה בכוח אלוהים שבה ולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר יכלו לחשוב שעכשיו הוא מקומו. הרי מי שהקים את המפלגה הקומוניסטית היו כל מיני יהודים, אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליט בירו היה אפשר להתפלל מנחה כי היה מניין. זאת אומרת שכל הבחורי ישיבות נמשכו אחרי המפלגה הקומוניסטית, כנראה שהם הרגישו שנמצא שם היסוד המוסרי שהם הפכו להיות רגישים לו מתוך בית המדרש, ולא שמו לב שבתוך בית המדרש נמצאת התשובה לדאגתם זו. ועתידה הסובלנות להתפשט עד שיוכל רוח האדם בכללו למצוא את הניצוץ התמיר בכולן, וממילא יזרק כל השיג הלאה, והסירותי דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו.
מה זה עלייה?
מה?
עלייה.
הלאה. הלאה. כן? מרחוק. וצורפו כל הניצוצות לאבוקה היותר גדולה. ואז תהפך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. הגו סיגים מכסף. ויצא לצורף כלי. עד כאן להיום. שלום.